אתה רוצה לדבר על נשיא המדינה?
הנשיא הנוכחי, יצחק הרצוג.
תראה.
כן?
אז לנשיא המדינה יש בית.
כן, בית הנשיא.
בית הנשיא. וכמו כל מוסד ישראלי, גם לבית הנשיא יש מחשבים.
מחשבים?
מחשבים.
חדשני.
הייטק. וכדי להיכנס למחשבים האלה צריך סיסמה.
כמובן.
וגם לנשיא יש סיסמה.
ברור שלנשיא יש סיסמה. אם לא, לא יהיה סיסמה, למי יהיה סיסמה?
לכל העולם יש עכשיו את הסיסמה של הנשיא. ב-president.gov.il, בדומיין ספציפי שאנחנו לא נגיד בגלל שאנחנו אוהבים לישון על מיטות נוחות ולא על
דרגשי
אבן קשים.
אנחנו אוהבים פירות, אנחנו אוהבים תזונה טובה, אנחנו לא אוהבים לאכול נקניקיות פעמיים בשבוע, כי זה לא בריא.
נכון.
זה יפה מצידו שהוא משתף.
Let me show you a document, highly confidential, strictly confidential document.
הוא מרגיש ממלכתי.
מאוד ממלכתי.
כן.
הבעיה שהוא לא התכוון לעשות את זה.
אוקיי.
זאת אומרת, אני לא רוצה להצביע אצבעות, כמו שאומרים. אני רק יכול להגיד...
אתה רוצה לפנגר פינגורים.
מעדיף שלא להיכנס לקטגוריות האלה. אני רק רוצה לשתף בעובדה שאותה סיסמה של כבוד נשיא המדינה נגנמה. על ידי פושעים מרושעים.
כן, טוב, זה משהו שהם עושים, אבל הם מודעים לזה שנשיא המדינה פה זה לא כמו נשיא המדינה בארצות הברית, זאת אומרת, אנחנו לא שלטון נשיאותי, אז הוא די דמות...
קומית.
כן.
הבעיה היא שאני לא בטוח שזה היה המחשב שלו שנפרץ, אלא מחשב של...
אחד העובדים.
עובדת שניהלו משהו בחשבון שלו, ויחד עם אותו חשבון, עם הסיסמה, אותו עובד, או עובדת, ניהלו גם חשבונות אחרים.
כן, אתה מנהל את החשבון שלך במחשב, יש לך גם ג'ימייל, טוויטר, קניות
הזה,
משהו.
במקרה תימו. הזה, זה היה משהו אחר. זה היה חשבון אונלי פנס.
אונלי פנס, אתר המעבררים הגדול בעולם.
רק מעבררים.
אין שם שום דבר אחר.
של דוגמן ישראלי שידוע בזה שהוא מסתובב בלי הרבה בגדים. החשבון שלו באתר המעבררים, שבו הוא מעלה תכנים.
כן, אפשר להגיד את השם.
אתה רוצה להגיד את השם?
אני חושב, בוא ננסה להגיד את השם.
אני לא, עד אתמול אני לא ידעתי מי זה, ואז אני נאלצתי לגגל ואני מצטער על זה. אני לא יודע אם אני רוצה ששאר המאזינים שלנו יצטערו כמובן.
הקנאה נוטפת. תקשיב, וזה לא בן אדם שאוכל בורקס, אוקיי?
כנראה הוא לא אוכל בורקס, ולכן אין במה לקנה.
אז מייקל לואיס?
כן.
אז יש פה שתי אפשרויות כפי שאני רואה את זה. אחת, שמנהל הסושל מדיה של מייקל לואיס מחלטר בשעות הפנאי שלו בבית הנשיא, והשנייה, שמייקל לואיס
הוא נשיא המדינה.
הוא נשיא, ביום נשיא המדינה, בלילה, כוכב מעבררים. מה מהם נראה לך יותר? מה מהם היית רוצה שיהיה?
אני לא הייתי רוצה שום דבר, הייתי רוצה למחוק את זה מהזיכרון שלי, את כל 48 שעות האחרונות, מאז שגיליתי את העניין הזה, אבל מה שמחזק את הטענה, שדווקא מייקל לואיס הוא נשיא המדינה, היה שם גם חשבון שעונה על שאלות עבור פרינגלס.
על אותו מחשב. אותו מחשב.
כן. אז יכול להיות שמייקל לואיס הוא מיסטר פרינגלס.
עם השפם, לא מזהים אותו
נכון,
ככה.
נכון, נכון.
זה הסוואה שלו.
נכון, והוא גם מחלטר כנשיא מדינת ישראל.
אני אלך עם התיאוריה הזאת.
התעלומה נפטרה.
עוד תעלומה נפטרה בסייבר סייבר, זכרו איפה שמעתם זאת הראשונה. ב-2015, הנשיא הקודם, רובי ריבלין, שיחק או לא שיחק בטמפל רן, משחק שהיה מאוד פופולרי באותם ימים, ופרסם, או שמישהו בשמו פרסם, שהוא קיבל 2,924 נקודות בעודו בורח משדי קופים או קופי שדים?
אני לא יודע אם זה הרבה או מעט, אבל אני מתרשם.
כן, כן. וזה הועלה לטוויטר של נשיא המדינה, רובי ריבלין, הפרופיל האישי שלו. ולאחר מכן, הוא מסר בתגובה,
מה שנראה כמו פריצה לטוויטר שטופלה, הביאה לידיעתי את קיומו של משחק בשם טמפל רן. אני בכל אופן נותרתי נאמן לסוליטר.
אולי מייקל לואיס אהב לשחק טמפל רן, והיה כבר בימי רובי ריבלין, מנהל הסושיאל שם.
מאוד יכול להיות. עוד תעלומה. עוד תעלומה נפתרה.
רק אצלנו.
סייבר סייבר, פודקאסט על הקרים ומאפים, עם נועם רייש ואידוק.
סייבר סייבר נועם רייש.
סייבר סייבר אידוק.
ותציג לנו את האורחת.
סייבר סייבר אורחת. נעים מאוד, אני שרה קופ, בת 26, אימא לשני קסמים, סיסו בגילת רשתות לוויין, וגם סיסו בטירת צבי, כן, הנקניקים שכולנו אוכלים.
סייבר ונקניקים, אתה לא רוצה לדעת איך עושים אותם. סייבר סייבר, שרה, למה את פה? מה אנחנו, מה מיוחד בך, תגידי?
תראה, קודם כל, אני חושבת שאין נשים כמוני. אין נשים כמוני, כי מצד אחד, רוב נשות המקצוע בתפקיד בכיר שאני מכירה, לא מגיעות אליו בגיל 26, וגם לא מגיעות אליו כשאני מרוח משובה, מתבדרת בסערן, ואני עדיין בחיות הזו, בוא נקווה שהיא לא תיגדע בקרוב.
שיעור הנשים בסייבר בישראל, לפי הלשכה לטכנולוגיית המידע, הוא 23.
אבל כמה מתוכן הן גם סיסויות?
את הנתון הזה אין לי. אני כן יודעת להגיד שבכל פגישה מקצועית שיש לי, בתחום הסייבר סקיוריטי, גם מבחינת המוצרים, גם מבחינת נותני השירות, וגם בוועדות היגוי וכדומה, אני בדרך כלל נוטה להיות האישה היחידה סביב השולחן. זה מקצוע שהוא לא מאוד נשי, קשה לראות בו נשים בתפקידים בכירים.
את מרגישה? זאת אומרת, הוא לא נשי כי אין בו נשים, אבל את מרגישה שיש בו משהו ש... סותר או הולך נגד היותך אישה?
יש כאן כמה פרמטרים. הפרמטר הראשון של אישה, ושהיא גם אימא, זה נתון שהוא מעלה בדרך כלל שאלות. אני יכולה להגיד לך שזו גם שאלה שנשאלתי. אוקיי, יש לנו עכשיו אירוע סייבר, השעה 2 בלילה, את אם חד הורית, יש לך 2 ילדים, אין לך מי שישמור על הילדים. איך את מגיעה למשרד לנהל אירוע? עכשיו, מצידי כאישה וגם כאימא, וגם כסיסו, מאוד חשוב, יש לי גם את האחריות להיות בזירה. אני לא אנהל אירוע מרחוק, אף פעם. אני תמיד אהיה בזירה, ואני צריכה גם לדעת לעשות את החשיבה של, אוקיי, מה הבקאפ שלי לשעת חירום? את מי אני יכולה להקפיץ עבור הילדים? זה אומר גם להדריך את הילדים, ולהסביר להם שאמא היא סוג של כוח פי-ג'יי שעובד בלילה, ומציל, כן, בשביל שלא ילך לנו אור היום. וחלק מהמשמעות של להיות כוח פי-ג'יי בדמות אישה ובדמות סיסו, זה גם לפעמים להביא להם בייביסיטר בלילות פתאום.
מה זה פי-ג'יי?
כוח פי-ג'יי זה חבורה של גיבורי על, זה סדרת ילדים בנטפליקס. שזה גיבורי על שבלילה הם יוצאים לצוד נבלים והם מצילים את העולם.
כמוך, עידו, כמוך.
ממש, אם אני מצליח לקום.
לא, הוא הנבל.
ובזאת הסתיים הרעיון, תודה וסייבר סייבר לך. והנה, אז אמרנו, את ייחודית יחסית, כי את אישה בתחום הזה, ובתפקיד הזה, ובגיל הזה, ועוד משהו קטן.
כן, איזשהו רפרנס לא חשוב של... בלי ליבה כלשהי אפשר לומר, זאת אומרת...
ריקה מבפנים?
אני עגלה ריקה לחלוטין. לחלוטין. כן, אפשר לומר שלא גדלתי בתיכון שלמדתי בו מחשב מהו.
לא הסלילו אותך למחשבים.
הסלילו אותי קודם כל להיות אימא, עקרת בית, ומנהלת בית יהודי למופת, כהלכתו. זה הסללה הראשונה, קצת רקע על עצמי, אני מגיעה מהמגזר החרדי, מהמגזר החסידי שבתוך המגזר החרדי חשוב לדייק, יש הרבה מאוד תתי מגזר בתוך המגזר הזה, ורבים מאיתנו לא עושים את ההבחנה, וההבחנה הזו די חשובה. אז כאן, במגזר החסידי שממנו אני מגיעה, נשים פחות יוצאות לתפקידים טכנולוגיים, המקסימום של אישה בטכנולוגיה מבחינת המגזר החרדי שבו הגעתי, שוב, אני זה סקטור מתוך המגזר החרדי, המגזר החרדי הוא הרבה יותר מגוון, אבל אני מגיעה מזרם בתוכו, שבזרם הזה, המקסימום את יכולה להיות מתכנתת בחברת כוח אדם חרדית, שעושקת מ-50% מהמשכורת על ידי הלקוח, שהיא בעצם הספק שלו, ואז היא מעבירה לך כאישה חרדית את ה-50% הנותרים, ואת מודה לאלוהים על איזה יופי שאת יכולה לפרנס גבר שיושב בבית או בכולל ולומד.
אליי פנתה חברה כזאת, והציעה את שירותי המתכנתות, באמת במחיר מופחת, שאני מתאר לעצמי שהן מקבלות הרבה פחות ממנו, אבל אסור היה לי לדבר איתן. זאת אומרת, הכל היה צריך לעבור דרך מתורגמן.
זה בעצם הסיפור של הבידוד הזה, זה לתת להן לעבוד אוף סייט, בחדר שיש בו רק נשים, שהם לא יחשפו כאילו לחילונים, לגברים.
זה ממש לבדל אותן מהתעשייה. יודע מה, זה גם לא בעניין עקרוני, שאישה לא תפגוש גבר. אם כבר דיברנו כאן על המודל העסקי של העסקת נשים חרדיות, הן גם מקופחות בשכר בצורה משמעותית. אם הן מבודדות, והן לא יודעות לעשות את ההשוואות של כמה חברה למקצוע, עמיתה למקצוע, מרוויחה בעולם החילוני, הן לא תדענה להגיע בתביעה למעסיקים שלהם, שהם חרדים שגוזרים את הקופון.
כשאת התחלת לעבוד בתחום, נגיד, טכנולוגיה, אז זה לא היה במודל הזה.
זה היה במודל דומה. אני התחלתי את דרכי בטכנולוגיה, אחרי שילדתי את שני ילדיי, והחלטתי שלהיות
אימא. באיזה גיל?
אז ככה, אני התחתנתי בגיל קרוב ל-18, 18 וחצי ילד הראשון, גיל 20 אני אימא לשניים, ואז אני מתחילה להבין שהקונספט הזה פחות יעבוד אצלי. כי גם כי משעמם לי, גם כי אני לא פה רק בשביל להביא עוד ילדים לעולם, וגם בוא נדבר על להביא ילדים לעולם, למה זה טוב, למה להביא נשמות נוספות לעולם שכולו סבל, אבל זה כבר פילוסופיה לפודקאסט אחר. וכן אמרתי לאקס הסבנד שלי, לבעלול לשעבר, לא יקרה. ואם לא יקרה, בוא נחשוב מה עושים, כי אני לא מגיעה עם תעודת בגרות כלשהי שאני יכולה לבוא איתה לאיזושהי אקדמיה שתקבל
אותי. לא היה לך מחשבים, מתמטיקה, אנגלית?
לא לומדים אנגלית מקצועית, לא לומדים מתמטיקה מקצועית. האנגלית הייתה מאוד מאוד בסיסית. כן למדנו ABC, כן למדנו הרכבת משפטים מאוד מאוד מינורית ומאוד מאוד בסיסית.
Yes, elephant.
The elephant in the room.
The elephant. is in the room.
וגרנדמייזר.
גרנדמייזר.
כזה, אפשר להבין מאיפה זה בא. למרות שאצלו במגזר בדרך כלל מדברים קצת יותר אנגלית ולומדים לבגרות.
A completely mistake.
ובעצם אני מגיעה למכללת סלע ברמת גן. אישה חרדית באסים לגרביון, היא מתדפקת על שערי המכללה ואומרת להם, תקשיבו חברים, אני קראתי שתנאי הסף שלכם הוא 5 יחידות מתמטיקה ואנגלית, אין לי. ולא כי אני טיפשה, פשוט לא עושים אצלנו בתיכון.
למה הלכת דווקא לשם?
כן, הייתה לי גישה לגוגל. עשיתי חיפוש, והם די הראשונים שעלו לי אז אפשר לומר שהפרסום הממומן שלהם יכול לצוד נשים חרדיות שלא מכירות יותר מדי ומחפשות. במקרה זה גם עבד, במקרה הם גם היו מעולים, אבל כן, זה עוד דרך.
אנו למעשה מרכז הדרכה הוותיק ביותר במדינת ישראל.
ואפשר לומר ש... הגעתי לדלתו של יועץ לימודים שהיה קשוב, וישבתי מול מבחן 8 שעות, מבחן טכנולוגי כלשהו, בסגנון מבחן פילט, עברתי אותו. נכנסתי ללימודים כשאני בת 20 וחצי, 21, כל חבריי חיילים משוחררים, רמות הטוסטסטרון באוויר גבוהות למדי, כשאנחנו שתי נשים יחידות בכיתה של 35 איש, ולמדתי למעשה פיתוח תוכנה, בכלל לא סייבר.
איזה סוג? דוטנט כזה?
גם, גם ASP דוטנט.
מילים אתה אומר, יש פה ליידי בחיים. מילים אתה משתמש.
היא אמרה רבת גן.
היא התחילה.
כן, אפשר לומר שהיה לנו בייטס מכל דבר, היה לנו גם קצת פרונט-אנד, קצת בק-אנד וכזה. בסוף הקורס אני מתקבלת לאיזשהו סטארט-אפ חרדי, בשם רב דוטנט, by the way. ושם התעסקתי בוולידציות לבקאנד. כתבתי וולידציות, לראות שהאינפוט שנכנס, זה באמת האינפוט שאני רוצה שיעבור הלאה.
סוג של QA כזה?
לא QA. תחשוב שיש לך כל מיני מודלים של פיתוח תוכנה, MVVM, זאת אומרת מודל View, View מודל כזה. ובין הבקאנד לבין הפרונטאנד, אתה צריך איזשהו קלאס, עושה לך וולידציות, לראות שאין לך אינג'קשנים, לראות שמה שנכנס באמת זה אינפוט שאתה מצפה שייכנס, שהסטרינגים נכונים, שאין שם איזושהי מניפולציה, ואחרי שאני בודקת את זה...
סוג עכשיו, של התחלה של סייבר.
האמת שלא ידעתי את זה אז, אבל משם זה באמת קרה. עכשיו, זה לא QA, כי זה היה כתיבת קוד, זאת אומרת, זה היה לכתוב את השאילתות.
את הסכמות, שבות, כאילו?
אתה כותב שאילתה שלוקחת דאטה, גם מהפרונט, משווה אותו למה שיש בבקאנד, לצורך העניין, רג'קסים. אם זה לא רג'קס של אימייל או תעודת זהות, אל תכניס את המעבר הזה, אל תיתן לו להיכנס.
סניטציה מה שקוראים, נכון? לבדוק שהטקסט שנכנס לא מנסה לבצע סכמה. כל מיני
כן.
דברים מפורפקים.
עכשיו, אני כמפתחת צעירה מתחילה, הייתי מגיעה ל-5,000 שקלים בחודש, והרגשתי בעננים.
אמרת שהחברה החרדית, אז...
זה בחברה החרדית.
והיא לא מעורבת, אתם עדיין נשים
לא
בנפרד.
היא לא מעורבת, יש ישיבה בנפרד, הכל על תארת החרדיות, הבוס, אתה לא רואה אנשים לא חרדים בחברה. אז זה כ-5,000 שקלים, כך הסתכרתי. אחר כך קצת פתחתי עיניים ואמרתי, וואי, יש נשים שמרוויחות 12,000 שקלים, מה הן עושות עם כל כך הרבה כסף?
את רואה? כי היה לך טלפון לא קשה, והיה לך גוגל, והתחלת לחפש.
כן, ממש.
בעיה. סייבר
מפתח תוכנה זה דבר שבעיניי מאוד שיימם אותי, לא בעיניי, זאת אומרת, זאת התחווה האישית שלי, שמאוד מאוד שיימם אותי, ואז אמרתי לעצמי, אוקיי, רגע. אבל יש משהו שהוא כן מעניין אותי. לבדוק את עצמי. לבדוק את הקוד שלי. זאת אומרת, לנסות לאתגר את הוולידציות האלה. ואז קצת קראתי יותר, והבנתי שזה גולש לעולם שקוראים לו סייבר. ואז הגיעה קורונה, והצוות שלי צומצם, ושוגרתי הביתה אחר כבוד. ואז אמרתי, אוקיי, יש לי חלט, יש לי זמן פנוי, זה הזמן לחשב את ה-next hope שלי בעולם הזה. קצת גוגל, קצת חיפושים, הפעם אני קצת כן יותר מנוסה בלחפש את המקום שיקבל אותי ללימודים על אף היותי נטולת בגרויות כלשהן, והגעתי למכללת קרנליוס, שזו מכללה שמוכרת על ידי מערך הסייבר הלאומי, קראתי קצת על המרצים שם, הבנתי שאוקיי, יש לי מה לחפש שם, אגב, אני לא יודעת אם הזכרתי את זה, גם היינו שתי אנשים שם.
שתי חרדיות?
לא. אחת חרדית, ששוב, אני אוף מוזר, אני נכנסת ביום הראשון לכיתה, וכולם כזה טוב. יש כאן פאסים לגרביונים, מי זו? מה זה? ואני מזכירה שגם כולם בוגרי צבא, ו...
שמונה גרביים כאלה.
שמונה גרביים, 770 וכדומה, דברים מאוד מאוד כיפים ומעניינים. אני בכלל מגיעה מעולם שזה בשבילי ג'יימס בונד, כל נושא של דפנס, כל נושא של... סייבר ביטחוני, וואו, זה כזה, זה מעניין מאוד, מאוד מאוד סקרן אותי, ואני מגיעה מעולם של, לא מדברים אצלנו צבא, אף אחד לא שירת, כזה. אוקיי, אנחנו מתחילים את הלימודים, התחלנו ב-MCSAs, כל מיני...
אתה תתרגם לי מה שהיא אומרת,
אוקיי, MCSA זה, MCSA זה, זה למעשה בחינה של מייקרוסופט, בנושא של סיסטם.
אקרדיטציה. הסמכה.
הסמכה של מייקרוסופט, וגם למדנו קצת CCNA, קצת רשתות, קצת פה, קצת שם, ואז הגענו לג'וס. אחד המרצים שאני זוכרת ומעריכה, זה בחור בשם ויטל סימנוביץ', שנתן לנו את המידע, זאת אומרת, הוא כן לימד אותנו על מערכות הגנה, אבל לא לפני שהוא לימד אותנו איך לתקוף, ולמה צריך את המערכות הגנה האלה. ובעצם גם כן קיבלנו איזשהו סקל מאוד מאוד רחב של הרבה מאוד דברים. עכשיו, לצורך העניין, לחבר מ-8200 אצלי בכיתה זה הספיק, כי היה להם ידע מקדים, והם ידעו לשייך את הפירורי מידע האלה לסנריוס, לבלקים של מידע שכבר קיימים להם במוח. זה פשוט היה לחבר להם את הפאזל. אצלי לא היו חלקים. לא היו חלקים, כי אין לי איזשהו רקע קיברנטי כלשהו, מאשר אותו קוד של פיתוח תוכנה, שהוא לא קשור בשום צורה לסייבר, חוץ מהנושא של הוולידציות שבאמת, הרעיון מאחורי הקוד, ואני מתחילה לעשות המון גוגל, ולרבוץ המון בדארקנט, ולהבין, עכשיו הרבה עושים, כשאת צעירה בדארקנט, אני חושבת שכמו שאמא מחנכת את הילדה בת ה-10 שלה, מה לעשות עם בנים ומה לא, אז צריך אותו דבר לעשות לסייבריסטיות, מתחילות בדארקנט, כדי לא לעשות טעויות קריטיות, כמו לצורך העניין לגלוש בדארק וויב, לא על מכונה וירטואלית מבודדת, או משהו כזה, כי אני ראיתי לצורך העניין את זה שהוא דאטה לי כמו עוד מגניב, של פייסבוק 2015, והייתי צריכה לשלם רק... $8, משהו כזה, ואני בשיאה, או שמורידה את זה למחשב הפרטי שלי, ואז אני מבינה, יוסטון, I have a huge problem, אז צריך גם לעשות כזה דבר, לסייבריסטים מתחילים, אל תורידו דברים מהדארק וויב, כשאתם לא בסביבה מבודדת, ולא על וירטואל משין. חשוב.
שלום ילדים, זאת אני, יאיה אביה. לגלוש באינטרנט זה כיף גדול, אבל גם שם, אנחנו צריכים לשמור על עצמנו.
אז אני מתחילה קצת יותר ממש לבד לשלוח זרועות ולנסות קצת יותר להכיר את העולם הדי סקסי, אפשר להגיד, של סייבר סקיוריטי.
ואז צריך לשכנע את שני החתיכים פה.
ואז אני מתחילה להבין שיש לי כמה בעיות. אני מזכירה, אני מגיעה לפוזיציה הזו עדיין חרדית, יש לי כמה בעיות, כי יום אחד מגיעה אליי דוקומנטציה נאה מאוד, מטעם האדמור, ממשרדו של האדמור, שאנחנו לא יכולים להשתמש יותר באינטרנט, ואם כן, וזה לצורכי עבודה, רק באינטרנט מסונן, שאפשר לפרוץ אותו בשתי דקות, אתה פשוט שם בקובץ הוסט במקום 127.000, אתה עושה 888, ואז במקום לפנות לאג'נט, הוא פונה לגוגל. אבל אתה יכול ככה לדלג יפה מאוד על ה... זה מה שהיה בזמנו לרימון לפני כמה שנים.
לכאורה כביכול.
לכאורה כביכול, כמובן, כמובן. עכשיו, זה היה נכון ללפני 5 שנים, יכול להיות שהם שיפרו את ההגנות שלהם, ואת הצורה שבה דברים מדברים שם. אז מגיעה לדוקומנטציה כזו, שדורשת ממני להשתמש באינטרנט רימון, שאני 70% מהזמן בכלל בדארקנט.
רימון משיקה את ההגנה של הדור הבא.
אינטרנט רימון מכיר את תור? הוא לא יודעת, כאילו, איך זה עובד שם? איך הוא עושה לזה SSL inspection? איך יעבוד הפורמט הזה של דארק וב באינטרנט רימון?
יש הלכות דארק וב?
קודם כל, בוא נדבר קצת על הדארק וב בקטע של תעשייה לאו דווקא קיברנטית. זאת אומרת, אתה יכול לרכוש שם שירותים משירותים...
מפוקפקים יותר ופחות.
כן, אז ברמה הלכתית, עדיף לא אינטרנט, ואם אינטרנט, אז עדיף מאוד מאוד לא דארק וב, כי לך תדרך מנה לצנן, מה יקפוץ לך בפופ-אפים. אז זה כהמלצה הלכתית. אבל...
ואם דארק וב, אז רק בברייל.
כן, לגמרי. אז בגדול, אז יש כמה בעיות. הבעיה הראשונה זה מה שהצפתי, שנאלצתי להגיד לבחור החביב שחייתי אז בזמנו, חבר לא יקרה, ואז יש לנו בעיה אחרת עם הקהילה, ואז יש בעיה בתוך הבית, כי הוא ילד טוב ואני קצת פחות. אז יש את הבעיה הזו. הבעיה השנייה היא זה שאין לי חברים ואין לי חברות. אין לי חברים כי אני אישה חרדית, ומי יהיה חבר שלי? כאילו, אישה חרדית, אבל דוסית אמיתית, לא מהמודרניות היפות האלה והזה. דוסית אמיתית, חניוקית קוראים לזה בלעז, בשפה החרדית, מי יהיה חבר של כזה יצור, וחברות, אין לי שום חברה שמעניין אותה סייבר סקיוריטי, שום אישה שאני מכירה שמתעניינת ב- 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 בדבר הזה, אז אני די איסולייטד, ואני די מנסה לחפש את דרכי, ואני מבינה שאוקיי, בסדר, אז לא חברים, לא חברות, לימודים, למדתי, המון, יודמי, המון פלורל סייט, עכשיו, איך בכלל התחלתי את הנושא של סייבר? איך הגעתי למשרה הראשונה שלי אם אין לי רקע? היה לנו שיעורי בית. בשיעור של ריקונסנס היה לנו שיעורי בית.
ריקונסנס הכנה למבצע.
נכון.
איסוף מידע.
זה איסוף מידע, איסוף מודיעין לפני מבצע. לפני שאתה מגיע לתקוף קורבן, אתה בודק מאיפה אפשר לתקוף אותו. אתה בודק את הסביבות שלו, אתה בודק... מאיפה יכולה לבוא דלת הקסם, שדרכה אני יכולה להפעיל את הקסם שלי. אז היה לנו שיעורי בית בריקונסנס, קחו ארגון שאתם מכירים, תבצעו בריקונסנס, תשלחו את כל המידע שאספתם לסיסו ארגוני, תציינו שזה כחלק מלימודים, תציינו את מוסד הלימודים, תציינו את שם המרצה וכדומה.
אני רק רוצה להגיד שזה חוסר אחריות נורא לשלוח ילדים לעשות כזה דבר.
כן.
חוסר, זה פשוט מזעזע.
אז זו הייתה המשימה, ומה שקורה זה שאני במקביל נגמרת הקורונה, ואני צריכה להתפרנס, יש לי ילדים בבית, ואני גם לומדת, אז אני מתחילה לעבוד בשירות טלפוני, מתן שירות טלפוני בחברת פינטק בורסאית, אז היא עוד לא הייתה בורסאית, ואמרת עצמי, אוקיי, איזה ארגון אני מכירה? אין כמו אינסייט רט, כאילו, אין כמו איום מתוך הבית בשביל להתחיל לחרב ארגון. אז התחלתי לאסוף, וגיליתי שיש להם RDP שמשדר לכל העולם ואחותו. פתוח. ושלחתי, הכנתי קובץ יפה כזה לסיסו.
RDP, רימוט דסקטור.
כן, כן, כן. שליטה מרוחקת. שלחתי את המסמך לסיסו דאז ולמנהל IT. בדקו את זה. וכמה ימים לאחר מכן, המנכ״ל מתדפק לי על הדלת, מה נשמע, מה קורה, מה את עושה, כזה. ואז...
את היית ממש טובה, או שההגנה שלהם הייתה ממש גרועה?
תראה, אני חושבת שאם יש לך RDP פתוח, אז זה לא קשור להגנה, זה קשור ליותר לטעות אנוש. בדרך כלל זה בן אדם ששוכח משהו פתוח.
ו... גם נהלים ושלייקסים ותהליכים שכנראה או לא קיימים, או שלא
כן,
לא הולכים לפיהם.
זה בדרך כלל קורה בטעות אנוש. טעות אנוש, וגם אם יש לך איזשהו ונרביליטי סקאנר או משהו, זה אמור לעלות עליו.
כן, כן, זה בדיוק הנקודה. זאת אומרת, אנשים טועים, זה הנקודת הנחה. כן,
נכון.
והתפקיד של הפרוטוקולים זה כדי לתפוס את הטעויות האלה לפני שאחרים תופסים אותם.
אז במקרה שלי הצלחתי ותפסתי לפני.
בהנחה שהיו נהלים.
ואפשר לומר שזה היה הכרטיס כניסה שלי, כי היא קצת מנכ"ל, קצת HR, ואני כבר מיישמת אבטחת מידע בארגון. טוטרית שרק הרגע סיימה קורס מיישם סייבר במכללה כלשהי. קודם כל, זה חשוב להגיד, אין קשר בין מה שלומדים בקורסים לבין העולם האמיתי. זאת אומרת, אתה מגיע ומרגיש גיבור על, אתה מגיע למקום עבודה, ואתה קודם כל נחשף טכנולוגיות שאתה בכלל לא למדת עליהן ולא הכרת. נחשף למתודות ארגוניות, יכול להיות שאתה למדת על מתודת עבודה מסוימת שכך צריך להיות, אבל לא, בארגון השני, הביזנס קודם, ואתה צריך לדעת תפקידך, זה לא תפקידך, זה יותר תפקיד הסיסו, אבל תפקידך כחלק מצוות הבטחת מידע, זה לדעת איך לסנחרן בין השניים, ואת זה לא מלמדים בשום קורס. אז אני מתחילה שם את צעדיי, baby steps. לאחר מכן, אני גם עוברת את השינוי הפנימי, החיצוני. שינוי הפנימי היה שם כל הזמן, אבל השינוי החיצוני, הגירושין, כחלק מהתהליך, אני גם עוברת לגור בקיבוץ חצרים. ואני יושבת לעבוד מרחוק, איפה שיש את האינטרנט הכי חזק בקיבוץ. וזה ליד מנהל, נקרא לזה ה-CIO שלהם. ואז קיבלתי איזושהי הצעה מפתה, ואומרת, תראי, אני קצת רואה, קצת עוקב קצת זה.
של הקיבוץ.
נכון. עכשיו אני מזכירה, לקיבוץ חצרים יש שני מפעלים, שתי חברות ציבוריות. אחת זה נטפים, והשנייה זה פיקודיה, שזה סטארט-אפ בתחום הביוטק. יש להם גם את חוכובה, שכחתי לציין. ואז אומר לי, תקשיב, יש לי בשביל החצה. מה דעת איך להיות סיס-אדמין שלי, ולעשות סקיוריטי נטפים זה גלובל, אז את לא תגיע שם בסקיוריטי, אבל פיקודיה צריכים סקיוריטי, וגם חוכובה צריכים סקיוריטי, וגם חצרים צריכים סקיוריטי. זה קיבוץ שהוא, בוא נגיד, חי טוב, ויש סיבה ללמה הם צריכים סקיוריטי. ואני כולי ססה ושמחה, כי אוקיי, יש לנו עוד סקיילים, מתחילים, אתה יודע, סיסדמין זה כבר קצת יותר, נכון שזה פחות סייבר, אבל זה יותר להכיר את המערכות לעומק, יותר להכיר את הסיכון כשאתה מכיר את המערכת.
היום סייבר לגמרי זה חלק מהעבודה של סיסדמין, פעם זה היה התפקיד של יאללה בוא נחבר קבלים, היום גם צריך לדעת איך להגן על הקבלים האלה.
כן. זה לא רק היה קבלים, זה היה לנהל את כל הסרברס של הקיבוץ, גם הלינוקס, גם הווינדוס, זה היה את כל מה שקשור, כל מה שנוגע בתחזוק פיירוולים, מידיארים, פרוקסיס וכדומה. זאת אומרת, כן, יש שם עבודת סקיוריטי, אבל זה לא רק. ואני ססה ושמחה, מגיעה לבוס שלי בארגון שבו גדלתי, ואומרת לו, טוב חבר, היה מאוד נחמד, יש לי הצעה, ואני חושבת שזה יכול לעזור לי כדי להתקדם הלאה. עכשיו שוב, כל סביבת העבודה, גם המערכות מידע בקיבוץ, גם במקום עבודה דאז הראשון, בחברת הפינטק, כולם גברים. אין שם אישה אחת.
את רואה? יש דברים שמקבילים לחברה החרדית.
כן, אפשר לומר. ואז אני מקבלת שיחה מהמנכ״ל, שאומר לי, תקשיבי, בואי נשב רגע נדבר. ה-HR סיפרה שאת רוצה לעזוב. מה את רוצה לעשות כשתהי גדולה? אמרתי, אני רוצה להיות סיסו. אמר לי, אוקיי, אז את יוצאת ללימודים. את יוצאת ללימודים, ואנחנו מתחילים להציל לך סמכויות בהתאם לחומר שלמדת. ואז אמרתי לעצמי, אוקיי, בסדר גמור, אמרתי, סורי גייז לחברים שכבר, כאילו ממש חדמתי שם חוזה כבר. יש דילי בטיסה, ואנחנו נחזור לבסיס האם, והתחלתי לימודים בבר אילן של סיסו DPO, אתם מכירים, אורן יגר, רן שחם, הלל קוברובסקי, חברים טובים בתעשייה, שהם מרצים מאוד טובים, ואפשר לומר ששם בעצם קיבלתי את כל המתודת, את ה-CISM, CISSP, שזה הסמכות אמנם, אבל מעבר לזה שהם הסמכות, הם גם ממש מתוות דרך לאיך לנהל את האירוע הזה, שנקרא סייבר סקיוריטי, מכל הזוויות שלו, לאו דווקא קיברנטיות, זה גם יכול להיות פיזיקל סקיוריטי, זה גם יכול להיות הגנת הפרטיות בבית של DPO, קוד מאובטח, מערכות אבטחת מידע, סימסוק, PTs, כל הנושא הגדול הזה, שיש בו כל כך הרבה סקיילים, זה לדעת לרכז את כל הדבר הזה, לישות אחת שאחראית שכל המנגינה הזאת תנגן בלי לזייף. אז אפשר לומר ששם עברתי את טבילת האש הראשונה בנושא של לדעת בך מה זה CISO ו-DPO, ובמקביל, במקום עבודה, אני מתחילה לקבל יותר ויותר אחריות, להיות שותפה מאוד מאוד פעילה בתהליך האיזו, להיות שותפה מאוד מאוד פעילה בסוק 2, ממש לתזמן ולתכנן את כל נושא ה-Cyber Security Awareness בארגון, ועידות היגוי, לעלות לוועדות היגוי, לשבת מול המנכ״ל, לתכנן תוכניות עבודה, כאילו ממש סיסו, אבל עוד לא. ולאט לאט זה הפך לשם, ולאט לאט הגעתי לשם.
סייבר סייבר.
לאורך כל משך היותי שם, אני גם במקביל עושה דברים בשביל הפן. כמו למשל, אם תיכנסו לטלגרם שלי, כל הטלגרם שלי ערבית. אני חושבת שהיום הדארקוויב לא מתקדם, אבל הקיצור דרך לדארקוויב שוכן בטלגרם. זה כל מיני קבוצות משעשיות.
ואת עוברת ערבית?
יש לי גוגל טרנסלייט שמשרת אותי נאמנות, חבל על הזמן. אז עכשיו אפשר לומר שהרבה מאוד ממה שמתחולל שם, זה הרבה מאוד שרירים ללא חלבון, הייתי אומרת. יש הרבה מאוד התפארויות ללא כל קשר, אבל גם יש שם דברים ש... שמגלים אותם, ואז יש דגלים אדומים מעניינים, שאני מזכירה לבחורה נחמדה בשם רינת רון ברשות הגנת הפרטיות, או לנעמה אבני במערך הסייבר הלאומי. אז זה במקביל, וגם קצת השתעשויות עם כל מיני כלים וכלים שונים.
אז תספרי לנו דברים מעניינים שהסגרת למערך ולרשות.
אז לצורך העניין, אני נמצאת בקבוצה, אני צריכה לפתוח את הטלפון בשביל לראות את השמות. רגע. אוקיי, יש לנו כאן דאטה של 6 מיליון ישראלים, מדובר בבחירות לרשויות המוניציפליות, ויש ממש דאטה של תעודות זהות, כתובות אימייל, מספרי טלפון, כתובות מגורים, למי מצביע, והאם הוא אסף מהמטה שלטי תעמולה, והדבר הזה פורסם בקבוצת לולסק מוסלמס. עכשיו, זה מידע על 6 מיליון ישראלים, הוא אצלי בטלפון. עבר את כל הסנבוקסים וזה, למסירה. 6 מיליון ישראלים, אפשר לומר, לפי ההנחיות של רשות להגנת הפרטיות, ברגע שיש לך כתובת אימייל, תעודת זהות ושם פרטים, מדובר מהסיווג של המידע, ממידע עובר למידע רגיש. וזה בעצם מה שאמור להטריג את רשות
להגנת הפרטיות. רגע, אז את חושבת שהלולסק מוסלמס רשומים כמאגר מידע במשרד המשפטים?
כן, זו שאלה מעניינת. עוד נקודה שצפה שם, אוי, זה מעניין. אז נעמה אבני, גם שלחתי לה, כשאותו יוסי שריאל,
8200
וזה, אז שלחתי לה את זה בסביבות השעה 10 בערב, וזה התחיל לרוץ כבר בשעה 11. את יודעת, שמי, יש בחור, כאילו, תבדקי, חזרה עליה בבוקר וזה, אבל בסדר. תודה, 10 בבוקר למחרת. זה כבר בתקשורת וזה הכל, אבל
רגע, לפני שהתפרסמה כתבה בגרדיאן?
כן, כן. הסגרה הראשונית הגיעה מלולסק מוסלמס.
הם ציינו מאיפה הם לקחו את זה, או שפשוט הם הדליפו את המידע?
הם פשוט הדליפו את המידע, הם לא ממש סיפרו מאיפה ומה.
לא הייתה הסגרה אחרית.
כן.
היית עכשיו, מצפה אחרי שהם רשמו מאגר מידע אצל רשם המאגרים במשרד המשפטים שהם יעבדו מסודר.
יש עוד לפי מידע, קבוצת בלק מאסקרס אני מככבת שם. וואי, אבל רגע, הם יעיפו אותי עכשיו משם.
איך הם יזהו אותך?
האמת שיש לי שם משתמש מאוד מעניין, אבל כן, אתם צודקים. אני אגיד לך מה קורה בדרך כלל בקבוצות כאלה כשהם חוששים שיש להם סוסים טרויאנים. הם בדרך כלל מקימים עוד קבוצה. ולקבוצה השנייה הם מאמתים טוב טוב על ידי צ'אט קולי. אתה עולה שם ללייב, ואתה צריך לבצע אימות, בדרך כלל האימות מתבצע בערבית, זאת אומרת, זה קבוצות שהם בודקים, ערבית אני עוד לא דוברת, אני צריכה עכשיו על איזשהו כלי AI, שיקנבר את מה שאני דוברת לערבית, ואולי זה
יעבוד. אני יכול לתת לך טיפ קטן, שאני גם נאלצתי לעבור כמה אימותים כאלה. הלו זה בינלאומי, ובעיות קליטה שאת נמצאת במקומות מרוחקים ולפעמים מסוכנים, זה הרבה יותר מתקבל בהבנה.
הבנתי, אוקיי. תודה על הטיפ, תודה על הטיפ, זה מעולה. אז יש לנו את בלק מאסקרס וגם הרבה מאוד פרטים כמו מלשאבים, ממש רשימות, מי משוייך לאיזה אזור, כתובות אימייל, כתובות טלפון, מספרי תעודות זהות, אזורי מגורים, למה הוא משוייך, האם הוא מדריך או לא מדריך.
עכשיו, רק חשוב להדגיש שהם לא באמת פורצים לשום מקום לקחת את זה.
לא, המידע מאוד נגיש.
בדיוק. זה שהם רוכבים על זה ואומרים הקרים, הקרים.
הם יודעים אבל איך, הם יודעים איפה לחפש.
בגוגל.
נכון, אבל, 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 אבל הם יודעים איך לתשאל. זאת אומרת, מדובר באנשים, הם יודעים מה הם מחפשים, והם יודעים איך לחפש. אז הם לא באמת צריכים לפרוץ, הם לא באמת צריכים לבצע, זאת אומרת, מספיק שהם סקריפט קידיס שמכירים כמה חוקים של גוגל דרוקינג, וזה מספיק. אבל הנזק, וגם נושא של הרפיוטיישן, אתה יודע, ברגע שאתה מציג משהו, זה מעבר למביך.
זה מביך, אבל זה כמו שאמרת, זה הרבה, זה צ'יוואות כאלה, זה הרבה רעש ומעט שיניים.
נכון. מצאתי עוד משהו מעניין, שגם כן הסגרתי, אני כבר לא זוכרת באיזה קבוצה הזאת הייתה, אבל ממש סרטוטים של כל תשתיות החשמל של תחנות הכוח בישראל, ברמה של, אתה מכיר את זה?
כן, גם זה היה נגיש בגוגל.
אני לא מאמינה. אז אני ראיתי את זה בטלגרם באחת מקבוצות התקיפה, ממש, יש לך שם מיפוי, ממש ברמה של צילומי כפתור של הספק הראשי שם, תמונה. של כפתור, פיזי, איפה אתה צריך לחוץ? שרטוטים של החשמולים של הרכבת, איפה יושב המוח של בקרי החשמל ברכבות? זאת אומרת, כל המידע
איך
זמין.
איך קראו לו? יחיאל?
חזן.
חזן.
זה שלקח את המוח.
זה לקח את המוח.
לא לקחתי את המוח.
אז כל המידע הזה, ברגע שהוא בטלגרם, אני פשוט לוקחת, זורקת לישויות, אם זה רינת רון מקנת הפרטיות, אם זה נעמה אבני ממערך סבר, לא משגרת ככה, ואז אני הולכת לישון, כי אני גם סיסו, גם אמא, גם בולשת קצת בטלגרם, בקטע של הובי, לא בקטע של זה, והולכת לישון, אין לי מושג אפילו למה התחלנו לדבר על הטלגרם.
כי אמרת שהיה לך תחביב.
את גם חוקרת פרצות הבטחה, זאת אומרת, את נכנסת למתקפות ול...
אז אני אגיד משהו בצורה שאני יכולה להגיד אותה. מתוקף תפקידי, אני נחשפת לאירועים, וכשאני נחשפת לאירוע, אני לא מנחיתה דרישות הצוות היער ואומרת להם, טוב, תנו לי כל 10 דקות סטטוס. אני יושבת לידם, רואה את כל האקשן, את כל הפעולות שלהם, נותנת את הכיווני חשיבה שלי. אני ממש חלק מצוות היער.
צוות היער, IR Incident Response, הוא עובדים שלך או חברה חיצונית?
אני נמצאת בגילת ובטירת צבי, מקור אחיותי חלק מ-Intensity Global, שזו חברה של Cyber Services. זאת אומרת, אני כרגע הסרוויס של סיסו, סיסו איזה סרוויס, והאייר שנמצא אצל הלקוחות שלי, זה גם אייר איזה סרוויס של אינטנסיטי גלובל. אז אני מכירה אותם מבסיס האם, אבל אני מכירה אותם הרבה יותר טוב, כשאני עובדת איתם אצל הלקוח, והמעניין הוא, שכשאני אצל הלקוח, אני לא מגיעה אליהם בתור אחת מאינטנסיטי גלובל. אני אחת מגילת, אני אחת מטירת צבי, אני הסיסו שלהם, האחריות היא שלי כחלק מהארגון, וה-IR הוא אינטנסיטי, מצידי אנחנו אישות נפרדת ברגע הזה.
זאת אומרת, ה-liability זה שלך? זאת אומרת, אם יש חלילה, מישהו שכח RDP פתוח.
לא, זה אני. זה אני.
זה השם שלך. זה חד משמעית. זה ה-reputation שלך.
זה חד משמעית אני, וגם אם זה לא מוגדר ככה בשחור, זה שלי ברמה האישית. כי זה אומר שאני לא עשיתי את העבודה הנכונה, אם זה בהנחיות, אם זה נקרא לזה נהלים, אם זה נקרא לזה במודעות הצוותים, וב-vulnerability scans.
מה היכולת שלך בעצם לעקוב אחרי ההנחיות שלך? אם את אומרת, אל תפתחו RDP, זאת אומרת, איפה...
קודם כל, נתחיל בהיבט הטכנולוגי, ואחר כך נעבור לאנושי. בהיבט הטכנולוגי זה להריץ vulnerability scanner כל הזמן, וזה penetration testing על בסיס קבוע, אינטרנל ואקסטרנל.
אבל סקנינג על מה?
סקנינג על כל מה שחי לי בתוך הארגון, ברמה הטכנולוגית. אם זה קורפ, אם זה פרודקט, אם זה R&D, יש לי ממש מחולק לפי מחלקות, ושם, בכל סקייל וסקייל, יש את התזמון שלו ואת הלוז שלו, אבל זה קורה בכל מקום ומקום. גם ה-vulnerability scan, גם ה-penetration testing, בכל סקייל וסקייל, יש לי את ה... זה גם חברות אחרות, כל מקום בחברה שמתאימה לסביבה שעליה אנחנו מריצים את הפנטרשן טסטינג. אז זה ברמה הטכנולוגית, וברמה, וכמובן, עכשיו אנחנו עוברים לחלק החשוב, שזה הגורם האנושי. אני יכולה לומר שלא משנה כמה יש לך ונרביליטי סקאנר טוב, וכמה הפנטרשן טסטינג שלך מצוין, וכמה הסים סוק שלך, לא דיברנו על סים סוק בקטע הטכנולוגיה, ויש לך סים סוק ש24-7 מנטר וצועק, ולא משנה עד כמה הסים סוק שלך...
מנטר וצועק.
מנטר וצועק. אם אין לך את העובד הזה שמרגיש שמשהו מוזר, לא יודעת, אני יכולה לספר לכם משהו מאוד מעניין שקרה, אני לא אזכיר באיזה ארגון, אבל הייתי די צעירה אצל הלקוח, אני יושבת עם ה-CIO, היי, נעים מאוד, אני שרה, אני איקס, היכרות, זה היה היום הראשון שלי שם. ואז נכנס הרואה חשבון. תקשיבו, יש איזה ספק צרפתי שאני מתכתב איתו, אבל באמצע מייל משהו, כאילו, באמצע הצ'אט, הוא עשה לי ריפליי על מייל שלא אני כתבתי לו. אז ישר...
זה שירות.
אחד מהחבר'ה שם שישב, נוגע, הוא יותר תשתיות מאשר סקיוריטי, אבל הוא ישר אמר, בטח הרימו שם איזשהו דומיין מאוד דומה, דומיין מתחזה, אמרתי לו, קודם כל, שתי בדיקות. אחת, מאיזה MX ההודעה יצא. אם זה יצא מה-MX שלך, זה לא דומיין מתחזה, זה אתה. ושנית, זה באמצע תכתובת. זאת אומרת, לא הרימו כאן דומיין מתחזה, זה באמצע צ'אט.
יושב על
הצ'אט. זה באמצע צ'אט. ואז הסברתי להם את הנושא של ביזנס אימייל קומפרומייז, שגונמים את הסשן קוקי של הצ'אט.
ביזנס אימייל קומפרומייז זה הונאה די פשוטה, של אתה פונה לעסק באימייל ואומר להם פחות או יותר,
היי, אני ספק שלכם, תעבירו לי כסף.
ולמרות שזה נורא נורא פשוט, זה עולה מיליארדים בשנה, וחברות כמו גוגל ופייסבוק גם נפלו בזה.
אני אסביר לך איך עובד ביזנס אימייל קומפרומייז, זה קצת יותר מוכר ממה שעכשיו ציינת.
אני אומר, על פניו, מה שרואים בקצה, כן. זה שעובד בחברה שיש לו הרשאות להעביר כספים, מקבל אימייל, כן. לכאורה ממישהו שהוא מכיר.
אבל זה לא לכאורה. זה לא
לכאורה,
אני אסביר. יש קבוצה מאוד חביבה בטלגרם שנקראת Evil Proxy. Evil Proxy מספקת לך שירותי hacking as a service. ושם אתה פשוט יכול לקנות את הסשן קוקי, אתה נותן להם את השם, אתה נותן להם את הבן אדם, ואם לך את הסשן קוקי שלו, ו... הזיהוי הוא בעצם זה אתה. זאת אומרת, זה אתה, זה לא לכאורה. התוקף מתחזה, לא מתחזה, התוקף ממש משתמש בזיהוי שלך.
מתחבר בתור את.
זה הרבה יותר פשע של הונאה מאשר פשע סייברי.
נכון.
מבחינת החוצפה והאומץ שנדרש, זה המקבילה של להושיט את היד מעבר לזכוכית, ולקחת שעון יקר ולברוח.
כן. אז בעצם מה שקרה שם זה שבאמת ניסו לשנות פרטי חשבון בנק, להגיד להם תקשיבו.
אז אחת הדרכים באמת היא להגיד אני ספק שלכם,
כן.
אתם מכירים אותי, אז או שפותחים חברה חדשה שיש לה שם דומה לשם של הספק,
כן.
או שאומרים שינינו את החשבון כי הבנק, עברנו בנק פשוט וזה המספר החדש. עכשיו יש מקומות שההגנה שלהם נגד ביזנס אימייל קומפרומייז זה, אסור להעביר כספים לחשבונות שלא מופיעים ברשימה הסגורה הזאת.
אז לא, אז אצלי זה עבד קצת אחרת, אני שיניתי את הנוהל בעקבות האירוע הזה. כל בקשה לשינוי כספים, לשינוי אמצעי תשלום, זה מתבצע אך ורק על ידי אימות דו שלבי. מה זאת אומרת? מעבר למייל אתם מרימים שיחת טלפון לבן אדם, שמולו אתם מתקשרים, או וואטסאפ, או אתם צריכים לקבל את זה בשני מסלולים אחרים. תכתוב את מייל לא מספיקה לי.
וזה באמת היה ביזנס אימייל קומפרומייז?
זה היה ביזנס אימייל קומפרומייז.
וואי, לא נעים.
זה דבר ראשון. דבר שני, גם בכלל גיליתי באותו אירוע מצער, שלא היה להם תופי.
כמה כסף הוציאו מהם?
ניסו להוציא 50,000 שקל, בקטנה, אבל זה פשוט לא עבד. זה פשוט לא עבד. אגב, זה לא היה כופרה, 50,000 שקל, זה פשוט היה...
לשלוף את הכסף.
לא, זה היה תשלום שהם היו צריכים באמת להעביר לספק. הם היו חייבים לאותו ספק 50,000 שקל, אז התוקף אמר, אוקיי, הוא לא ידע מה פחות או יותר הסכום, אבל בואו, לא משנה כמה אתם משלמים, מה שאתם משלמים, תעבירו לי לחשבון ההוא. עכשיו, לצורך העניין, במקרים כאלה, סיסו יכול לעבוד מרחוק בהיבט של, אוקיי, יש לי צוות היער שמדלבר אליי סטטוס כל חצי שעה, כל 10 דקות, תלוי מה הרגישות, ואני כסיסו ממש יושבת עם היער ובידיים, זאת אומרת, עובדת איתם על כל מיני דברים, גם כי זה חוויה, אני מתה על זה, והפיצה בסוף היא אחלה, וגם כי אני חושבת שבשביל להבין את הזירה צריך לחיות אותה, ואם אתה יודע מה חווית, ואם אתה יודע מה ניסו למצוא אצלך בארגון, אתה גם תדע לפחות או יותר לחזות התקפות עתידיות, כי אתה יודע מה התוקף רוצה.
סייבר סייבר.
שרה קופ, כסיסו.
כן.
סיסו, סיסו איתך, איך זה, באקדמיה ללשון.
זה תלוי, כשאני עובדת עם האמריקאים וזה, זה סיסו, זה אישה, זה סיסו. כשאני עובדת עם הישראלים, זה בדרך כלל הסיסו אית.
אוקיי, מה את מעדיפה?
וואי, אין לי עדפה.
סי. פעם קיבלתי מייל שיועד לסי הימן.
ראיתם איך זה עבר.
אוקיי.
אפרופו ביזנס אימייל קומפרומייז.
גדול.
עם שיר לפני שפורסם. לפני שפורסם.
אוקיי, אוקיי.
לא האזנתי. אבל מתוקף תפקידך, כסיסו, סיסוית, איך שלא תרצי, מה המעורבות שלך ומה היכולת השפעה שלך על תהליכי פיתוח שקורים בחברה שבה את מתפקדת כסיסו ובקבלנים שלהם? זאת אומרת, אם זו אחריות שלך, האם את שותפה לתהליכי הארכיטקטורה, את שותפה לתהליכי התכנון, מישהו בא ומתייעץ איתך, את צריכה לחתום על משהו כדי שמשהו ייכנס לפיתוח?
אז ככה, תחשוב על זה שאני כסיסו נכנס לארגון שקיים עשרות בשנים, קצת לפני שנולדתי, קצת הרבה, ואני נכנסת לתהליכים קיימים. זאת אומרת, אני נכנסת לפרויקטי פיתוח שכבר בהרצה. ואפשר לומר שגם אם הסיסו הקודם, או זה שלפניו, לא ממש היו מעורבים בנושא הסקיוריטי, by design של נושא הפיתוח, SSDLC וכל מיני כאלה, SSDLC, כן, SSDLC, זה Secure Software Lifecycle, משהו כזה.
Development,
כן.
Developers.
אז כל הנושא של פיתוח מאובטח, yes. גם אם זה לצורך העניין אני מגיעה לרקע שלא היה בו security oriented בצד של הסיסו לנושא של פיתוח מאובטח, אז כן, אז להיכנס למקום, להבין איזה קוד כתבתם, באיזה ספריות השתמשתם, מאיפה הורדתם, לוודא אם זה open source או לא open source, כי אם זה open source יש לי צרה אחרת, לוודא שלא משתמשים בכל מיני פקג'ים שאנחנו יודעים שהם בקדורים וכדומה, היה נראה לך בקדור של
אקזי.
כן, אקזי. שיש שיאמרו שהוא אף יותר חמור מלוק4ג'יי, אבל לצורך העניין, אז זה כן ממש להיות מעורבת בכל איזה שפה, איזה פקג'ים, איזה סביבות.
מעורבת, אבל בסופו של דבר זאת אחריות שלך.
מעורבת ברמת לשבת עם האנשים, להבין איך תהליכים קורים, להכניס ייעוץ מקצועי בתחום הפיתוח אם צריך, להכניס, אם דיברנו על penetration testing, אז penetration testing שמתאים לסביבות פיתוח, vulnerability scans ברמות הפיתוח, זאת אומרת, כל מה שאני, כל סקל שאני חושבת עליו ברמת הקורפורט או הפרודקט, זה גם בפיתוח עצמו, זה גם בפיתוח עצמו, זה לא רק במוצר, וזה להבין ששם בעצם מתחיל כל נושא, נקרא לזה משטחי תקיפה, שם זה הבייבי בורן, שם זה מתחיל.
אבל זאת אחריות שלך, נכון?
נכון? חד משמעית.
אז זה מוביל אותי לשתי שאלות. אחד, איך את ישנה בלילה? כזאת אחריות שאת יודעת שכל כך הרבה אנשים מעורבים שמספיק שאחד יעשה טעות.
נכון.
ושתיים, יש כל כך הרבה תהליכים כאלה, שבסופו של דבר נופלים תחת אחריותך. איפה את משחררת? זאת אומרת, על מה את אומרת, טוב, תודיעו לי, או תתייעצו איתי, או שום דבר לא קורה עד שאני חותמת עם תביעת האגודל שלי.
האגודל שלי. אז תראה, קודם כל, כסיסו, כשאת נכנסת לארגון שהוא גלובלי, שהוא גדול, לגילת יש עשרות סניפים בעולם. זאת אומרת שאני לא רק, אני לא מדברת אפילו על הסקלים של הפיתוח, פרודקט, R&D, קורפורייט, זה גם בנושא הגלובליזציה. זאת אומרת, כל ארגון וארגון בחול, הוא גם תחת הרספונסיביליטי שלי. אז כשאתה שואל לך אני ישנה בלילה, אז אני מוסיפה לך קצת נפח לשאלה. כשיש לי סניפים ברוסיה, באוקראינה, בסין, זה, לגילת יש שם סניפים. אז זה, זה, זה אזורים שהם גם
בעייתיים.
כן. אז בוא נגיד איך אני ישנה בלילה, אני קודם כל יודעת עם מי אני עובדת. אני חושבת שהממשק הראשוני שלי, זה היה עם האנשים. זה קודם כל, קבעתי פגישה עם כל איש ואיש שמרכז תחתיו את נושא הסקיוריטי באותו אזור, להבין קודם כל את ה... אני מגיעה לצורך העניין לארגון שאני לא מכירה את הפרודקט שלו. אני לא מכירה את ה... את ה...
את התרבות שלו.
זה, זה, זה מעבר לתרבות, זה תרבות. מה בכלל המוצר שלכם עושה? במה הוא נוגע? מול מה הוא מתקשר? מה האחריות שלנו וכבר מה האחריות של הלקוח?
מי הספקים?
מי הספקים חד משמעית? מי הספקים? מי הרגולציות? יש כל כך הרבה דברים שצריך להבין בארגון כזה. ואחרי שאת מבינה עם מי יש לך עסק, ואחרי שאת מבינה מי הלידרים בכל סיגמנט וסיגמנט, אז אני יודעת שיש לי את הבן אדם שאני סומכת עליו מאוד בפרודקט, וכשהוא אומר שהוא ביצע, הוא ביצע, אנחנו כמובן עוברים על זה, אבל אני יודעת שיש על מי, יש על מי לסמוך, ויש את הבן אדם ב-R&D שמשקף ומטריג כל, הם גם מטריגים, זה לא רק שהם מנהלים את הזירה הסייבריסטית אצלם במחלקה, הם גם מטריגים. אז התרגות, דיווחים, ויש לנו כמובן קומיטיז כאלה, אחת לשבוע, אם צריך גם פעמיים בשבוע, באופן של כל הישויות, כל הקומפוננטות שאחריות על נושא הסקיוריטי, יש לי בעצם סוג של שגרירים. עכשיו, השגרירים האלה מעבירים את המידע, אנחנו מקבלים ביחד את ההחלטות, אם יש פגיעות, אז כמובן זה כינוסי חירום כאלה, אז כן, נכון, יש הרבה מאוד דברים, והדרך הנכונה זה לדעת לנהל את האירוע הזה. זה מעבר לידע קיברנטי או ידע סייבריסטי, זה באמת להבין איך משתלטים על אירוע כזה.
סייבר.
שרה קופ, איך אנשים מקבלים את המרות שלך, כאישה חרדית לשעבר, צעירה מאוד, מעט מאוד ניסיון יחסית בתחום, הם בוחנים את הגבולות שלך, הם מפקפקים בך?
זו שאלה...
החיוך הזה אומר הרבה.
זו שאלה מצוינת.
רואים אותו דרך המיקרופון.
זו שאלה מצוינת. נתחיל בזה שבאמת יש שם אנשים שנכנסו לעבוד במקום עבודה כשאני רק נולדתי. כן. עכשיו, מגיעה אישה בת 26, אני חושבת שלא כולם מכירים את העובדה שאני חרדית לשעבר, אם כי אני לא מסתירה את זה פשוט, אתה יודע, לא תמיד אנחנו מגיעים לשיחות בנושא דת אמונה והיסטוריה אישית, אבל מספיק הגיל ומספיק היותי אישה. עכשיו, בוא נגיד ש...
ובלי רקע צבאי, ביטחוני,
אוי,
ממסדי.
זאת השאלה, זאת השאלה שאני כל כך פוגשת הרבה. כל ישות שאני פוגשת, זה מה הרקע הצבאי שלך. עכשיו אני אגיד לכם מעבר לזה, אני יכולה לדבר על זה כי זה פורסם, אבל גילת נכנסת יותר ויותר לנושא הדפנס. שוב, זה דברים שהם לא מותממים, הם קיימים ברשת, אם תעשו קצת גוגל על גילת, תבינו את ההיקפים. וכשאלו מלקוחות, אז כמובן שגם השיח הוא ביטחוני.
מי שמסיח אותו הוא ביטחוני.
כן, אבל כאילו אמרת. וכמובן יש את השאלה הזו של, וגם יש את צורת השיח, זאת אומרת, הצורות התבטאות, הקודים, וגם כמובן המגיעה של מאיפה את? מ-X, מ-Y, מ-Z? אז לא, אני לא מ-X, לא מ-Y ולא מ-Z, הייתי עסוקה בללדת, אבל, בגיל הזה, אבל...
יש לך פור עליהם, כאילו עכשיו יולדים.
לגמרי, אבל עצם, אז בנושא הזה של איך זה שאני רקע צבאי, מספיק לי שיש לי סיווג בהיבט שלהם, ברגע שיש לי את הסיווג, אז אוקיי, אני בפסעי מהמשפחה עם שלנו. ברגע שיש את הסיווג הזה עונה על זה, מבחינת הגיל, אני לא אגיד שלא, אני חושבת שהגיל הוא תמיד יהיה איזשהו, הגיל הוא באוחרי.
לא תמיד.
אבל הגיל עובד.
לאט לאט פותר את עצמו.
אני חושבת שהגיל הוא באוחרי, כי... אם אני, אמרתי עכשיו, אני לא מאמינה. אם אני בת 50, הייתי מסתכלת על עצמי בת 26, הייתי אומרת לעצמי, מי נתן לילדה הזו לנהל, אבל כי אני מאוד ביקורתית כלפי עצמי, אבל מצד שני, אם אני שם, כנראה שאני עושה את זה נכון, וכנראה שאני עושה משהו טוב. אז כן, אני יכולה להגיד לכם, החיוך הזה לא היה לשווא, כי אני חושבת שמעבר למרות עצמה ולכדומה, זה גם איך שאני מסתכלת על עצמי, וכמה לי יש ביטחון למול האנשים. אז אני יודעת שאני בשביל להוריד את כל הנושא הזה של ה... לא הייתי קוראת לזה אנטגוניזם, וגם לא מרות, אבל כן יותר לעבוד בצורה חלקה ונכונה עם אנשים, זה להגיע עם הרבה מאוד זה מצחיק שאני אומרת להגיע עם הרבה מאוד ענווה, כי זה, הכי לא ענו, זה הדבר הכי לא ענוותי שיש, אבל אני באמת מאמינה שצריך לבוא עם הרבה מאוד ענווה, כי בסוף האנשים האלה שנים עושים את מה שהם עושים.
יש פוליטיקאי בריטי שאמר על מישהו, הוא צנוע ויש לו סיבה טובה לזה.
כן, אז כן להגיע עם הרבה מאוד ענווה, כן להגיע עם הרבה מאוד רצון לשמוע את הצד השני, אבל כן להיות שם בשביל להפריך קונספציות, מהסיבה שאתה נמצא 15 שנים בתפקיד, ואתה רגיל לשיטת עבודה מאוד מאוד, מאוד שבלונית ומאוד קבועה, ואולי יש שאלות שלא נשאלו, ואולי אתה רגיל מדי לשיטת העבודה שלך. ואולי מישהו צריך להרים פה כמה דגלים. ואז אני עושה את זה בצורה עדינה, יש פעמים, יש כאלה שמקבלים את ה, את ה, את המראה הזו, ויש כאלה שאני צריכה לנסות לחפש דרך אחרת להגיע אל הלב ואל המוח שלהם. אבל זה לחלוטין עוד מיומנות של סיסו, לא משנה בין כמה הוא. זאת אומרת, לדעת לדבר עם האנשים, לדעת לקבל את ה, את ה, לדעת להביא יכולת שיח, ולדעת להביא יכולת של שיתוף פעולה בין ביזנס לסקיוריטי, לא קשור בין כמה אתה. אני חושבת שאם את אישה צעירה בת 26, זה עוד נדבך שצריך לדבר עליו, זה עוד משהו שהוא באמת איזשהו אישיו, אבל אפשר לומר שאני באופן אישי, רוב האנשים שאני פוגשת הם מדהימים, והם מאמינים ביכולות, וסומכים, ושם בשביל להיות חלק מה...
סייבר, סייבר.
מה את יכולה... לייעץ לנשים צעירות שמתקשות להיכנס לתעשייה הזו.
אולי גם נשים חרדיות?
אוקיי, אז בוא נחלק את זה רגע. יש את הנושא של נשים בכללי, יש את הנושא של חרדים וחרדיות, לא הייתי אומרת רק חרדיות, יש את הנושא של חרדים וחרדיות, ויש את הנושא של איך אישה יכולה לצמוח בסייבר. אז נכון להיום, קיימות יוזמות מבורכות מאוד של אנשים שאני מאוד מעריכה, כמו אבי וייסמן, שהקים את קבוצת סיסניוריטה, על מנת לקדם נשים בתעשייה.
לינקים בהערות התוכנית.
יש את הקבוצה של המפרגנות בסייבר, של הלל קוברובסקי, שגם כן...
רק גברים מקימים את הקבוצות האלה?
תראה מה זה. לא, ויש את סייבר ליידיז, שזה, אני לא זוכרת את שמה, היא תסלח לי, אבל אותה הקימה אישה. leading cyber ladies, משהו כזה. אז למעשה אלו שלושה סקיילים, שלוש קבוצות, שהם קר פורה מאוד לאישה המתחילה בעולם הסייבר. יש שם הרבה מאוד תמיכה, הרבה מאוד מוטיבציה, והרבה מאוד נשים שהם כבר שנים במקצוע שיכולות לתת גב, וזה חשוב להגיד שזה טוב שיש את הפלטפורמות האלה, אבל זה גם מסמל איזשהו סטטוס של למה הקבוצות האלה קיימות. מה, בלי הקבוצות האלה זה לא היה קורה,
מה צריך כדי שבעוד 5 שנים, 10 שנים, יהיו יותר...
נשים בסייבר.
סיסויות, לא רק נשים בסייבר. נשים בסייבר יש עכשיו כל מיני אנליסטיות וכאלה. כן. סיסויות, באמת, אני לא מכיר הרבה. יש מעט מאוד.
אז אני חושבת שכדי להיות סיסו, את צריכה קודם כל להגיע עם הבנה למה את שואפת בעצם. זה להבין שלהכיר טכנולוגיה זה יפה, להכיר תקיפות זה יפה, צריך לדעת לנהל את האירוע, צריך לדעת לנהל את הזירה. ואני חושבת שזה מגיע מכיוון של תשוקה, את צריכה לרצות את זה, את צריכה לאהוב, להוביל מקהלה כזו, להוביל אירוע שכזה. ואחרי שיש את התשוקה הזו, זה לפרוט את זה למה צריך טכנית בשביל להיות סיסו.
איזה מיומנויות את חושבת שכדאי לחדד כדי להגיע לשם?
קודם כל, ידע טכנולוגי זה דבר ראשון. אי אפשר להגיע לנהל זירה בלי להכיר את הזירה. צריך לידע טכנולוגי, צריך ידע ממש אינטליג'נס על קבוצות תקיפה, אופי של קבוצות תקיפה, להכיר סוגי מתקפות, להתעדכן בזה כל הזמן. זה סופר חשוב. אז יש לנו את ההכרה של הטכנולוגיות, הכרה של תוקפים וסוגי מתקפות, הכרה של מתודולוגיות של סייבר סקיוריטי, עיין ערך NIST, ISO 27001, תורת ההגנה של מערך הסייבר הלאומי, אבל כהנה וכהנה.
Light reading כזה בערב.
כן, כן. אז להכיר את המתודולוגיות, לדעת מה נכון לעשות בהיבט של... איזון של ביזנס לסקיוריטי, כי אם את כסיסו תגיעי למנכ״ל ותחבי לו את הארגון כי יש סקיוריטי, אז אם אין ארגון לא צריך סקיוריטי. אז לדעת לעשות את זה נכון, את האיזון הזה, לדעת לדבר עם אנשים, לדעת לעשות את...
זה soft skills. אני מצטער שאני נודניק, אני רוצה, אני מחפש את הנשים שמאזינות לנו עכשיו, אני רוצה להיות סיסוית, מה אני צריכה ללמוד?
אז זה לא רק ללמוד, זה לא רק ללמוד, זה דבר ראשון להאמין בעצמך, ולדעת שגם אם את בסביבה שהיא רק גברית, לא לפחד, אז את חלק מהצוות, ואת שווה לא פחות מכולם, גם אם את אימא, את פשוט צריכה לדעת למצוא פתרונות, כי את לא יכולה להיכנס ראש בקיר, את צריכה כן לדעת מה אני עושה עם הילדים בזמן שאני בעבודה או בלימודים, אבל כן את האמונה ואת האש הפנימית הזו ואת הדרייב הזה של אני אצליח לא משנה מה, ואיך אני צריכה להצליח, אני צריכה ללמוד ניהול סיכונים נכון, אני צריכה להכיר את הטכנולוגיה, אני צריכה להכיר את סוגי המתקפות והתוקפים, פתרונות קיימים בשוק של הגנת סייבר, להכיר חברות סימסוק נכונות, להכיר סוגי, צורך העניין עולם ההייטק הוא ענק, האם את הולכת להיות סיסו בלואו-טק, האם את הולכת להיות סיסו בהייטק, IT, OT, זה סקיילים אחרים לגמרי, אז קודם כל, אני חושבת שמאוד חשוב להיות מכוונות, לא ללכת לאיבוד, מאוד מאוד קל ללכת לאיבוד, כי עולם הסייבר הוא עולם ענק, ועולם הטכנולוגיה הוא עולם ענק. להיות מכוונת, IT, OT, low-tech, high-tech, איזה סיסו את? יש סיסו שהן יותר GRC מאשר טכנולוגיה, שהן יותר עורכות דין, אבל זה לא מתאים לכל ארגון, זה תלוי גם מה האופי של ארגון שאת מכוונת להגיע אליו, לעשות שיעורי בית, וגם בדק עצמי, מה את רוצה לעשות, איפה את רוצה לעשות, מה מעניין אותך, ומה את צריכה בהתאם לזה, זאת אומרת, אם את עכשיו החלטת שאת הולכת להיות סיסו בסביבות OT, אז תלמדי OT Security, תביני איפה הברידג'ים שם, תביני איפה הוונרביליטיס שם, תביני מה ההשפעה של חסימות סקיוריטי על, על הרצפת ייצור. תביני איפה זה פוגש אותך כסיסו, כי אז תוכלי לנהל את המקהלה הזו. אם את בסקיוריטי של סביבות IT, של סביבות טכנולוגיה, אז להבין איך זה פוגש אותך ברמת ניהול הקורפורט. זאת אומרת, קודם כל להבין מה את רוצה, למה את מכוונת, ואז את מבינה מה ללמוד. הלימודים הזהים לכל הסקיילים של הסקיוריטי, זה ללמוד ניהול סיכונים, זה ללמוד את המתודולוגיות הגנת הסייבר הקיימות, CISM, CISSP, ואם אנחנו כבר עושים drill down לאיזה ארגון את רוצה להשתייך, אז טכנולוגיה, אם של OT, אם של IT, low-tech, high-tech, זה ממש, אבל זה לשבת ולבנות לעצמך תוכנית עבודה. לא לוותר, זאת אומרת, זה לא יבוא מהאוויר. חייבים תוכנית עבודה עם טיימליין ו...
את עושה מנטורינג, את עוזרת לנשים בסייבר?
אני משתדלת. אז נשים שכותבות לי בלינקדין, אני יכולה לעשות להם, אני עוברת להם על קורות חיים, אני מכוונת אותם למה שהן רוצות, כי גם יש נשים שהן לא יודעות מה הן רוצות. הן מאוד מאוד רוצות, קודם כל הרבה כסף. ודבר שני...
אין שום דבר רב.
כן, ודבר שני, העולם הזה הוא ענק, אז מצד...
אפשר לקבל יותר כסף בצד השני של ה...
של המתפרס, אבל אתה יודע, אתה צריך לתחזק ביטקוין וארנקים ו...
כאב ראש.
כן, זה לא כיף, זה לא כיף.
גם ישנים, טוב, אני לא יודע איך סיסויים ישנים, אבל אני חושב שגם הפושים ישנים פחות.
לא, אני אגלה לך שסיסויים לא ישנים.
אבל את התרגלת כבר מהילדים.
לא, 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 זהו, אני חייבת לספר לכם סיפור אחד קטן. השבוע לקחתי את הילדים למדתק, יש להם חופשת פסח, ולקחתי את הילדים למדתק בחיפה, והייתי צריכה להחזיר אותם לאבא שלהם באשדוד. נסיעה מחיפה לאשדוד. כן, אני אחרי לילה לבן לחלוטין, שיחות עם אוסטרליה, ארצות הברית ושאר ירקות, ואני מבינה באיזשהו שלב על הכביש שאני נרדמת. אז פשוט אמרתי לילדים, ילדים תקשיבו, עכשיו זאת הסיטואציה, אנחנו נכנסים את תחנת דלק, אתם הולכים לראות בטלפון של אמא, איזה כיף, כוח פי-ג'יי, ואני תופסת שינה של חצי שעה, וזה מה שהיה. אז אלו הם חיי בעצם, זאת אומרת, זה לא לישון בלילה, חיים משוגעים, אבל זה חלק מהפן, זה חלק מה... זה מאיר אותי כל השטויות האלה, אני מתה על זה.
מה שאני למדתי מהשיחה הזאת בעיקר, זה שכדי להיות סיסו, צריך להכיר את כוח פי-ג'יי.
כן, אני חושב שזה,
כן.
לא ידענו את זה, אבל זה מה שהיה חסר לנו.
בגלל זה, אני לא סיסו.
אבל אני חוזרת לנקודה האחרונה שהיא חשובה, כי דיברנו על נשים, אבל זה לא רק נשים. אני רוצה כן להגיע למגזר החרדי, כי זה נושא שאפילו אפשר לומר כואב לי, כי אני מכירה, אני מגיעה משם, אני יודעת כמה קשה להגיע משם. תחשוב שאם הנשים מגיעות עם איזושהי אנגלית כלשהי, ושם כבר יש יותר את המגבלה של ילדים, בדרך כלל הרבה, ולא לעבוד שישי שבת, ואתה יודע, כשיש לך אירוע סייבר, אתה לא יכול להגיד, טוב, פוסט משחק, חכו למוצש, זה לא עובד.
למה? אני חושב שזה עבד דווקא באיזה מכרז ממשלתי,
נכון? כן, היה מכרז ממשלתי שחיפשו סוק.
כן, אבל לא צריך בסוף שבוע.
אוקיי.
ראשון עד חמישי, כן, מספיק.
שבת או שאלוהים שומר, או שהתוקפים ישנים.
אין קדושה.
אין ברכה בפריצה בשבת, זה כתבנו על זה.
נכון.
זה היה רשות מקרקעי ישראל.
כן. מכרז לשירותי אבטחת מידע וסייבר של רשות מקרקעי ישראל. לינק בהערות התוכנית.
אז כן, להיות אישה חרדית שיוצאת לסייבר זה סופר קשה. לי פחות יצא ללוות אישה חרדית שיוצאת לסייבר, יצא יותר ללוות בחור חרדי בוגר ישיבה. שהוא במקרה נחשף, וזה מעניין, לסדרה של מיסטר רובוט.
יש לך בחירה. או כוח
פי-ג'י. או מיסטר רובוט.
אז איפה בחור חרדי בוגר ישיבה ראה את מיסטר רובוט?
אז יש חרדים שהם עם אנטנות.
בתקליטור.
כן, לא, יש חרדים, יש חרדים שמכירים ויודעים וצופים. אני בטוחה שראש הישיבה לא ידע אחרת מצבו היה גרוע.
הוא היה עושה לו ספוילרים לעונה שלוש.
אבל הוא נחשף לסדרה של מיסטר רובוט.
מיסטר רובוט has become my god.
ואמר, אוקיי, הדבר הזה מעניין אותי.
And like all gods.
הבין שזה מה שהוא רוצה לעשות.
Their madness takes you prisoner.
החליט ללמוד לימודי סוק בהקריו.
I'm talking about all organized religion. Exclusive groups created to manage control.
ספוילר, הוא עובד מאוד קשה, אבל הוא לא מצליח לשפור את תקרת הזכוכית, מהסיבה המאוד מאוד פשוטה. אף סוק לא יעסיק חרדי שלא יכול לעבוד שישי שבת.
רגע, סוק זה בן אדם אחד שזמין כל הזמן?
לא, אבל זה דרישות אסף. הוא אומר שהוא הגיש אינסוף קורות חיים, ובכולם הוא נפסל כי הוא לא יכול...
זה בעיה, תחשוב, יש לך צוות של איקס אנשים, שרק חלק מהם יכולים לעבוד בזמנים מסוימים, וזה לא רק סופש, זה גם
חגים.
ואין סיכוי שמישהו יגדיר את זה כפיקוח נפש.
האמת היא שתלוי ב...
זה פיקוח רשת.
האמת היא שטוב, אולי אני רפורמית בזה, אבל אני הייתי חושבת שזה כן פיקוח נפש, אבל שוב, לא הסמיכו אותי עדיין.
תלוי איפה ותלוי במה, אבל כן.
לא הסמיכו אותי עדיין לרבנות הזן את הסטמפה שאני יכולה.
אולי במפעל לנקניקי חזיר.
אבל מה שיפה אצל זה שהוא לא מוותר, והוא מנסה, ואני ממש מקווה שאני אצליח לעזור לו.
אם מישהו ממאזיננו מחפש מפעיל סוק בעל רקע חרדי,
24-6, או שהוא גם פנוי לאופציות של יישום הגנת סייבר, שזה משהו שהוא גם למד לאחרונה, אבל זה מאוד יעזור לו, והוא מאוד רוצה את זה, וזה בחור סופר חרוץ.
אז דברו עם שרה קופ בלינקדין, או שתכתבו לנו cyber@cybercyber.co.il, ובכל אמצעי התקשורת המוכרים לכם, 055-277-6666.
אתה מצאת את הטלפון שאיבדת?
כן. הוא היה סימנייה בתוך ספר שקראתי.
אוקיי, גדול. מה הובי הטלפון?
לא, זה טלפון גדול. שתינחתי אותו על הדף שהייתי בו.
טלפון של בזק כזה עם חוגה.
וקוקייה משום מה.
גדול,
סייבר, סייבר, שרה קופ, איזה תענוג להריח אותך.
סייבר, סייבר לך, תודה רבה.
תודה לכם, איזה כיף היה.
סייבר, סייבר.
סייבר, סייבר.
סייבר סייבר, פודקאסט על הקרים ומאפים. מגישים, נועם רותם ועידו קינן. האזנה לפודקאסט סייבר סייבר בכל היישומונים. podlist.net/cybersyber. הערות התוכנית, חדשות וכתבות, cybersyber.co.il. צרו קשר, 055-277-6766. אס-אמסים בהודעות קוליות בסיגנל, וואטסאפ וטלגרם. או באימייל, cyber@cybersyber.co.il. סייבר סייבר הוא הפקה של מעבדות סייבר סייבר לאבס. רן פרזיק, רן לוקר ונועם רותם. פודקאסטיקו, עומר סנש ועידו קינן. בחדר 404. עריכת סאונד, גיא גרמן. מוזיקת אותות, רנזל. מוזיקת פרסומות, פריק, רישיון, CC BY. אולפן, שם הפודקאסטים ביצירות סאונד. קריינות, קרי וייציג סי. זאת אני.
כשהתכוננתי לפודקאסט, עידו שאל אותי, מה תרצי לעשות עוד 10 שנים? באיזו פוזיציה תרצי להיות בעוד 5 שנים? זו שאלה גדולה, ובשביל לענות עליה צללתי קצת לתוך עצמי, וניסיתי להבין איזה ערך אני רוצה להביא. אז אני חושבת שברמה המקצועית אני בדרך הנכונה, אבל מעבר לרמה המקצועית, אני גם הייתי שמחה להביא ערך לאנשים ש... לאנשים ונשים שעוברים ועוברות את המסע שאני עברתי. ובשביל זה הקמתי קבוצה שנקראת אקסטוסק, כן, אקסטוסק, אם קוראים את זה בנשים אחת, והמטרה של הקבוצה הזו זה לקלוט לתוכה חרדים חרדיות, דטלשים דטלשיות, כל בוגר או בוגרת חינוך חרדי, שרוצה ורוצה להשתלב בעולם הסייבר. וצריך הכוונה, עזרה, סיוע, הבנה, קצת יותר היכרות עם המעגלים בעולם הסייבר. והקבוצה הזו גם מאוד תשמח לקלוט בתוכה חברות, ארגונים, שרוצים לסייע, שרוצים להיות מהצד הנותן, אם זה בלהכיר את המוצר של החברה, את הפתרונות סקיוריטי שיש לחברה או לארגון להציע, וכך גם לחשוף את החרדים חרדיות, דטלשים דטלשיות, שרוצים להיכנס לעולם הסייבר, לתוכן שיש לחברה או לארגון להציע. כמובן, חברה או ארגון שרוצים להציע משרות של ג'וניורים, ג'וניוריות, לאלה שאני אשמח לסייע להם להיכנס לעולם הזה. אנחנו נשמח לכל עזרה. אני אומרת אנחנו, זו אני. אני אשמח לכל עזרה למיזם הזה, כדי שהוא באמת יצליח. אז אם אתם דטלשים או דטלשיות, חרדים או חרדיות שרוצים עזרה בכניסה לעולם הסייבר, בהכרת העולם הסייבר קצת יותר, ואם אתם חברה או ארגון שרוצים לתת יד ולסייע, אני יותר מאשמח. גשו אליי בלינקדין שרה קופ, ויש שם לינק לקבוצה. אני אשמח מאוד לכל פנייה, גם למתן סיוע, וגם לאלה שצריכים את הסיוע.
תודה וסייבר סייבר לך, נועם רש.
סייבר סייבר,
אל תיגע במיקרופון לפני שאני...
אל תגיד לי מה לעשות.
תפסיקו לריב ילדים.
אל תגידי לנו מה להגיד.
אפשר כוח פי-ג'יי?
לחכות לשעת סיפור היום. איזה ספר את עומדת לקרוא, מאיה?
תעשה את זה עוד פעם, אבל עם סייבר סייבר זה ריסט, כאילו אנחנו עושים מעברון. שרה קופ.
אז איך?
שרה קופ.
שרה קופ.
כן.
סייבר סייבר.
כן.
זהו, את יכולה לענות.
טוב, אז מה הייתה השאלה?
ללחוץ על הקלטה, אתה אומר. מקליט? הוא תמיד בודק אם אני מקליט.
אני ממש, ממש מקווה שהוא מקליט.
Okay.
זאת לא תהיה הפעם הראשונה ולא השנייה שהוא שכח ללחוץ על הכפתור.
כן, נראה שזה מתאים לנו לפרסונה. כמה, אוקיי.
כן, מפלטו של הנבל.
מה שצריך להיות מוקלט, יוקלט.
סייבר סייבר ולהשתמש.